אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, עם מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 ו-105.3 FM ברדיו וגם באתר ובאפליקציה. איתנו באולפן מפיקת התוכנית תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני דימה קרנצוב. שלום לכם, שלום מאיה.
שלום יובל, אנחנו נדבר היום עם פרופסור זוהר שביט שלנו מאוניברסיטת תל אביב, שכמו בכל יום שני תוסיף לנו ספר למדף הספרים המומלצים לילדים ונוער. אנחנו נדבר איתה היום על לאה נאור, שככה, אתה יודע, כשהתכוננתי קצת לתוכנית,
כן.
כמובן, אז הלכתי וחיפשתי כל מיני דברים על לאה נאור.
כן.
איזה גוף עבודה מדהים יש לאישה הזאת.
מטורף.
לא יאמן, באמת לא יאמן.
זה מסוג...
כמה היא עשתה, כמה היא תרגמה וכתבה, פשוט, מה זה הדבר הזה?
מסוג האנשים שגורמים לך להרגיש רע עם עצמך, שאתה קם בבוקר ואתה אומר, טוב, אולי אני אצליח לעשות כביסה היום.
בדיוק.
והיא בינתיים מתרגמת שישה ספרים של דוקטור סוס.
מה שאני קוראת לזה משימה אחת ביום, היא פשוט עובדת.
כן, לא, אנשים חדורי מוטיבציה, אני לא מבין את זה.
אנחנו נדבר על מה שנוכל מתוך היצירה של לאה נאור, ועל פועלה באופן כללי. אנחנו נדבר גם עם פרופסור יונתן יובל על ספרו החדש, שפות של צדק, שבו הוא עוסק בדרכים שבהן השפה מתפקדת במשפט, ובעצם בדרך שהמשפט הוא ספרות, אפשר לומר, בין השאר. איך הלשון זה בעצם הכלי החשוב ביותר,
כן.
של מערכת המשפט, של עורכי דין.
הם עושים שם משחקים.
הם משחקים עם הדבר הזה, הם...
יש שם קטעים שאתה קורא ואתה אומר, אני לא מבין שככה כתוב פסק דין, זה בחיי.
זהו, אנחנו גם על זה רוצים לדבר, והיה איזה יום, אני לא זוכרת, בשבוע שעבר, שאמרנו לעצמנו, חייבים לדבר עם יונתן יובל, על איזה פסק דין זה היה? איך הם כותבים שם, באמת? מערכות המשפט, השופטים, זה פשוט...
זה מדהים, אבל...
מה הם רוצים מאיתנו?
הוא מתייחס, דרך אגב, אנחנו נשאל אותו גם על זה, על המימד האבסורדי. יש לפעמים, אתה קורא, ואני שמח שעורך דין, כאילו, משפטן, אומר את זה, כי לפעמים אתה קורא פסקי דין, אתה אומר, אני לא מבין כלום, אני לא מבין כלום.
אבל יונתן יובל, אני חושבת שהיתרון שלו, זה שעם רגל אחת הוא עומד בתוך מערכת המשפט, והוא משפטן, ועם רגל השנייה הוא בתוך מדעי הרוח.
סופר.
והבלשנות, והוא גם סופר, יש לו רגישות מאוד גדולה לשפה, ולמבנים נרטיביים. בקיצור,
על זה נדבר.
נדבר איתו על כל הדבר הזה.
טוב, נשאר בעולם המשפט אבל... חדשות קצת מבהילות, הייתי אומר, של עולם הספרות מבתי המשפט. ארבעה אוליגרכים רוסים וחברת האנרגיה הלאומית של רוסיה הגישו תביעה נגד הוצאת הרפר קולינס, שפרסמה באפריל בשנה שעברה ספר על עלייתו, עלייתו לכוח של הנשיא ולדימיר פוטין. אני נדהם שאנשים עדיין כותבים ספרים כאלה.
למה?
כי זה עסק לא טוב, זה מפחיד.
במובן הזה.
כן, לא שאין מה לומר.
יש אנשים אמיצים.
זהו, אני נדהם שיש עדיין אנשים אמיצים. ספציפית לגבי פוטין. אני חושבת שאני ספציפית לגבי פוטין, אני פחדן.
אז בוא תדבר פחות, ואנחנו מדברים עכשיו על פוטין.
על פוטין.
הוא מאזין גם לתוכנית הזאת, אני רוצה להגיד לך.
פוטין, מישהו אחר לגמרי, שהוא לא אני, מישהי אחרת, כתבה ספר שנקרא Putin's People, קטרין בלטון, והיחסים, והספר הזה עוסק גם בפוטין וגם ביחסים של פוטין עם מיליארדרים הרוסים, זה תופס שם חלק ניכר ממנו, אז מן הסתם לא אהבו את כל העניין הזה. בהרפר קולינס אמרו על הספר שהוא חשוב ומגובה היטב, זאת אומרת, אומרים, הכל מסודר שם וזה, והם אומרים, נגן בתוקף על הספר המשובח ופורץ הדרך הזה, ועל הזכות לדווח על עניינים בעלי עניין ציבורי משמעותי.
עולה בדעתי איזשהו משהו. אנחנו תמיד מדברים ככה על פוטין, כמה שאנחנו מפחדים מפוטין, וכולם מפחדים מפוטין, וכולם צריכים לפחד מפוטין, וכל הדבר הזה. והנה עיתונאים גם כותבים ספרים כאלה, גם עיתונאים רוסים ברוסיה, חלקם נעלמו, לא משנה. אבל הם כותבים על פוטין דברים... ועל היחסים שלו עם הכוח, הרבה יותר ממה שכותבים בישראל על מנהיגים והיחסים שלהם עם כוח, בזמן שהם בשלטון.
מה את מנסה לרמוז?
אז אולי פוטין הוא, אתה יודע, לא הכי מפחיד. בין הטובים ניתן למצוא, יש, התכוונתי לומר שיש מפחידים ממנו כנראה. בין הטובים כרגע את הרפר קולינס, אפשר למצוא את רומן אברמוביץ' שאנחנו כמובן מכירים. הוא טוען שהספר מכיל מידע שקרי ומשמיט, הוא מנסה להוכיח בבית משפט שפוטין לא הכריח אותו לרכוש את קבוצת הכדורגל צ'לסי, כמו שנטען בספר הזה.
זה דבר מדהים. שהנשיא אומר לו, הנשיא פוטין אומר לו, תרכוש את צ'לסי.
אבל הוא טוען אוקיי. שהוא לא אמר לו
לא,
את זה. אז בוא תגיד לכאורה לפחות.
לכאורה, אוקיי. זה מדהים, זה מדהים לכאורה.
אוקיי. לצידו של אברמוביץ' אפשר למצוא את אל התקשורת והבנקאות, מיכאיל פרידמן ושותפו העסקי, פטר אבן, ויש שם גם אדם בשם שלווה צ'ירגינסקי, כן, אל נדלן.
כן.
את האוליגרכים מייצגים כמה ממשרדי עורכי הדין הגדולים והחזקים בלונדון, באופן טבעי, הם טוענים אגב שהם לא ידעו איש על התביעה של ראיורו, כלומר זה לא תביעה משותפת, כל אחד
כן,
בנפרד.
כן.
נגד הרפר קולינס.
כן. ו...
לא נעים.
לא. לו אני הרפר קולינס, הייתי אומר לעצמי, כשהייתי שומע את זה, הייתי אומר לעצמי, אופס, לא נעים, זה בדיוק כמו שהייתי אומר. דרך אגב, הפרשה הזאת מסעירה את אנשי חופש הביטוי בלונדון בכלל. זה בא עכשיו ספציפית נגד הוצאה חשובה לאור, אבל הם טוענים שבתי המשפט בעיר הפכו לזירה שבה מוחצים עיתונות ביקורתית, לא רק בבריטניה, אלא בעולם כולו. זאת אומרת שבתי המשפט בלונדון הם איזה כלי של, של אנשים חזקים כדי, כדי למנוע ביקורת.
מעניין. בלונדון רק, לא בשאר מקומות בעולם. באחד מארגוני חופש העיתונות טענו שבריטניה מארחת תעשייה עולמית שמרוויחה מתביעות כאלה נגד עיתונאים וקראו לרפורמה בעניין הזה. נטען שפרקליטי לונדון משחקים תפקיד משמעותי בהגנה על האינטרסים של האליטה העולמית.
כן. חייב להודות שזה קצת מאכזב, לפחות כרגע, בשלב
שזה מאכזב אותך?
אני אגיד לך. אני לא יודע מה הם יעשו בהמשך, אותם אוליגרכים, אבל הפעולה הזאת היא לא בדיוק תואמת לדימוי של האוליגרך כפי שאנחנו מדמיינים אותו. בית משפט, זה כאילו מה עוד הם יעשו? הם יתקשרו למשטרה כשעושים רעש בין 2-4? זה לא בדיוק מה שאתה חושב על אוליגרכים. עיתונאים שמתנגדים לפוטין, אמרת, נעלמים בדרכים היסטוריות או מתים בשיטות שמתאימות יותר לספרי מתח סוג ב'.
לכאורה, יובל.
לכאורה.
אני לא לכאורה, ראיתי שום הוכחה לדבר הזה.
כן, לא, הם, היה את ה... לא יודעים מי עשה את זה, אבל אנשים...
אז לא, לא, יודעים, לא יודעים. אז לא יודעים, אז בוא נהיה בשקט.
אמרתי, הם נעלמים.
אתה יכול להגיד שבמקום העיתונאית הזאת היית מפחד יותר מהדבר הזה מאשר מה שבית המשפט יעשה.
כן.
אבל אני חושבת שחלק מהעניין של האוליגרכים האלה, רומן אברמוביץ', זה להיות, הם רוצים להיות אנשי עסקים לגיטימיים. ואנשי עסקים לגיטימיים, הולכים לבית משפט, זה גם הרבה יותר יעיל, כי אם בית המשפט עושה בשבילך את העבודה, אז זה כמו להלבין כסף. אתה מלבין את עצמך בצורה הזאת.
אולי אפשר גם לשלם.
חוץ מזה, אני רוצה להגיד עוד משהו.
אתה לא זונח את השיטות הישנות, אבל אתה...
סליחה, אני רוצה לומר עוד משהו גם כעיתונאית. אמנם קצת יותר קטנה ולא מתעסקת בפוטין, אבל עדיין. עיתונאים גם צריכים לדאוג שמה שהם כותבים זה נכון.
זה נכון.
אז זה שרומן אברמוביץ' הוא אוליגרך, לא אומר שמה שכתבו נגדו זה לא נכון. זאת אומרת, יכול להיות
שיש לו קייס, את אומרת.
שיש לו קייס והכל לא נכון, אז בבקשה. אתה מותר לך להתגונן?
זה נכון. תראי, במקרה או שלא, היום השלושה במאי מציינים ברחבי העולם את יום החופש העיתונות הבינלאומי. זה יום שנקבע על ידי האום וארגון הבריאות העולמי, משום מה, החלו לציין אותו ב-1998 במטרה לעודד מודעות לחשיבות חופש.
כי כשאין לך חופש זה לא טוב לך לבריאות. מה משום מה? זה ברור לגמרי.
כן?
כן, ברור.
החופש עיתונות.
אבל אם אתה חי בדיקטטורה, אז זה לא טוב לבריאות שלך. גם ארגון הבריאות העולמי יש לו עניין בזה.
זה היה לא טוב לבריאות של כמה עיתונאים רוסים. אולי בגלל זה.
גם.
גם.
אבל נגיד, אם שכבה קטנה של אנשים, המכונה ברוסיה אוליגרכים, אבל יש לזה עוד שמות, וזה לא קיים רק ברוסיה, היא זאת שאוכלת את כל הכסף, שכל הכסף, רוב הכסף אצלה, כן. אז שאר האנשים למשל יכולים לסבול מעוני, ואז זה לא טוב להם לבריאות, ומערכת הבריאות שלהם לא טובה, ואני לא ניתן הרצאה בכלכלה, אבל זה ברור לגמרי למה ארגון הבריאות העולמי הוא חלק, יש לו עניין בדבר הזה.
נכון, וצריך להגיד, כמו שאמרת, זה לא קורה, בכל העולם רודפים עיתונאים. זה מציק מאוד, עיתונאים שעושים ביקורתיים, זה קורה בכל העולם. אז החלו לציין את היום הזה, וגם במסגרת זו מקיימת אונסקו ועידה, של עיתונאים, אקטיביסטים וסוכנויות האום על מנת לעסוק במצב חופש העיתונות והביטוי ברחבי העולם. זה קורה ממש, אני חושב שעכשיו הם מסיימים.
אז השנה באמת הוועידה הזאת התקיימה בנמיביה, היא הסתיימה היום, מסתיימת היום, עסקה בין השאר בצעדי חירום לתמיכה בתקשורת חופשית שנפגעה אנושות בשל מגפת הקורונה. מתברר שבמדינות מסוימות ניצלו את המצב כדי להגביל את התקשורת ולצמצם זכויות של עיתונות חוקרת. מדהים.
מה המשפט עושה כשהוא מדבר וכשהוא שותק? זו כותרת המשנה של הספר החדש של פרופסור יונתן יובל, שפות של צדק, שיצא בהוצאת אוניברסיטת תל אביב. בספר הזה יובל מציג ומיישם מודלים מתחום הפילוסופיה של הלשון, הבלשנות, האנתרופולוגיה, התיאולוגיה, ואפילו תורת הספרות, כדי להבין איך המשפט עובד, מי אנחנו ומה אנחנו כאשר אנחנו עושים משפט. והכוונה היא כמובן למשפט בדין, לא לבנות משפטים בפה, אבל גם בזה שאנחנו בונים משפטים בפה. בעצם הוא שב ואומר לנו שהמשפט הוא סיפור, ושהמשפטנים הם מספרי סיפורים, שמלעתיתים בשפה ובמשמעויות שלה, מכירים גם במגבלות של השפה, מנצלים את חולשותיה, הכל כדי לצאת כשאדם על העליונה. נגיד שיונתן יובל הוא פרופסור למשפטים, מדעי הרוח באוניברסיטת חיפה, הוא מתמחה בממשק שבין לשון, קוגניציה ומשפט, דיני חוזים ותיאוריה פוליטית, הוא משלב בין המשפט, פילוסופיה ובלשנות, והוא גם סופר בעצמו. נכון. שלום פרופסור יונתן יובל.
שלום. שלום רב יובל.
אהלן.
היה משפט מאוד ארוך.
כן. כן. אני רוצה לשאול אותך.
אתה עושה הרבה דברים, אני מצטער.
פרופסור יובל, אתה בעצם, כשיש נגיד משפט, ויש שני עורכי דין, אז מי שזוכה שם, הוא המספר סיפורים היותר טוב, הוא הסטורי טיילר היותר טוב. זה בעצם כל הסיפור פה?
לא, לא, לא הייתי אומר שזה כל הסיפור פה. א', את הטענה הזאת טענו כבר ביוון העתיקה הסופיסטים, בשביל זה לא צריך אותי ואת המודלים שאני מפתח בספר הזה. לא, אני לא ציניקן. אני אמנם שייך ל... ענף שאפשר לקרוא לו הגישה הביקורתית למשפט, שלא ראה את המשפט בעיניים נאיביות, כאיזה מערכת של כללים שמבטאים איזשהו צדק אבסולוטי, אבל אני גם לא ציניקן, אני לא חושב שזה פשוט מאבק על רטוריקה יעילה ותולו. צדק זה שאלה שחשובה לי מאוד, ואפילו מרגשת אותי, ואני חושב שהשפה מסוגלת לבטא אותה בכל מיני אופנים.
אז אתה לא מהאנשים האלה שחושבים שצדק לא קיים בבית משפט, שזה לא, צדק זה לא הסיפור.
לא, אני לא חושב שאנשים, אני חושב שהוא דבר מאוד חמקמק והרמומי, ואנחנו בונים אותו בצורות שונות. אני לא חושב שהוא איזשהו דבר, זה אחת הטענות בספר, אני לא חושב שהצדק נפרד מהאופן שבו מדברים על צדק. זאת אומרת, הצדק הוא לא איזה משהו שקיים בעולם, ואנחנו מדענים שצריכים לגלות אותו כמו כוח המשיכה, אלא הצדק הוא דבר לשוני, הוא משהו שחי ומתקיים ונבנה בתוך החוויה האנושית, והחוויה האנושית שלנו היא בעיקר, בין השאר החוויה של הכרת עצמנו, היא נעשית כל הזמן בשפה. אבל השפה שקופה לנו, אנחנו לא שמים אליה לב, אנחנו חושבים שהיא מובנת מאליה, אנחנו לא מספיק מבינים את האופנים שבהם אנחנו מצד אחד תלויים בה, לחיוב ולשלילה, ומצד שני גם את, את היצירתיות שלה ואת האופנים שהיא מאפשרת לנו להיות אנושיים. כל השאלות האלה הן שאלות שברגע שיש יותר מבן אדם אחד על כדור הארץ או על האי הבודד או איפה שלא נמצאים, אז אנחנו מגיעים לשאלות של צדק, מרגע שיש שני אנשים שיש להם תביעות הדדיות אחד לפי השני.
כן. אתה אומר בהקדמה, נדמה לי, לא יודעת, איפשהו בספר אתה אומר שאתה מבקש להשפיע על פרקטיקות, ושהתכלית, שזה לא רק ספר עיוני, בעצם אתה רוצה להשפיע, ומעניין אותי באיזה אופן אתה רוצה להשפיע, איך זה אמור להשפיע?
נכון, נכון, זה ספר ארגומנטטיבי, תראה, א' יאמר קודם, זה לא ספר שהוא ליודעיכם, זה לא נכתב רק למשפטנים במיוחד, ובטח לא לבלשנים או פילוסופים במיוחד, זה ספר שלו עד לאזרחים משכילים, נקרא לזה ככה, ומעוניינים. ואני מעוניין להשפיע, למשל, אם את רוצה דוגמאות, אז פרק מרכזי בספר עוסק באלימות של השפה. עוסק באלימות מילולית. אני רוצה להבין מהי אלימות מילולית, איך אנחנו מסוגלים להיות אלימים באופן מילולי, איך המשפט חי בתוך זה, מתעלה מזה, לפעמים מייצר דברים שהם תכלילים, שהם לא באמת קיימים. חלק מהשאלות הם שאלות שפשוט העילה המשפטית עצמה מנוסחת בשפה שאיננה. המשפט שותק, המשפט מפקיר אותך.
אתה מדבר שם, אתה נותן שם דוגמה, סליחה, של איזה אדם שהבוס שלו צרח עליו, השתמש באלימות מילולית קשה, ואז הוא קיבל התקף לב קשה, והוא תובע את חברת הביטוח, וחברת הביטוח אומרת, סליחה, זה לא קשור אלינו, זה לא אלימות, אלימות מילולית לא נכנסת תחת הכותרת הזאת, נכון?
יש משהו נורא מוזר, גם בחוק העונשין שלנו, גם בפקודת הנזיקין, בקומות אחרים, כתוב על אלימות, תקיפה למשל, שזה הביטוי הכי מובהק לאלימות, תקיפה היא כנגד גופו של אדם, כאילו מגינים רק על הגוף שלנו. ואני שואל שם, למה אנחנו מגינים על הגוף? בכלל, המשפט פועל הכי טוב, וגם תורת המוסר בעיניי פועלת הכי טוב, זה דבר שאני, זה ממש טענה שמלווה אותי בכל העבודה שלי, כשהיא יודעת לזהות את הפגיעות שלנו בתור בני אדם. כשהיא מסתכלת אלינו, שואלת, איפה אתה פגיע? איפה אני צריך להגן עליך? באיזה היבטים? עכשיו, אנחנו פגיעים גם בהיותינו גופניים, נכון? כואב לנו, רעב לנו, משמידים אותנו, הגופניות שלנו היא סופר חשובה, אבל אנחנו בטח לא רק גופניים, אנחנו גם תודעות, אנחנו גם הכרה, אנחנו גם הכרה עצמית, והאופן שבו פוגעים בנו במקומות האלה הוא מילולי. זה נעשה באמצעות השפה, ויש חוסר הכרה מרהיב, אני אומר זה לשלילה, של ענפים מרכזיים במשפט, כשאנחנו מגיעים להגן על האדם כאדם, ולא רק על האדם כגוף. אז למשל, כן, הדוגמה שנתת של אלימות מיליטרי, זה עלה בשנים האחרונות הרבה מאוד במיטו, מכיוון שחלק מרכזי מהמיטו של להציף את תעודות מיניות מילוליות, עוסק בהשפעה של השפה עלינו. שמה שהשפה עושה לנו, זה לא רק לייצג דברים בעולם, אלא זה לעשות לנו דברים. אנחנו גם עושים דברים בעולם באמצעות השפה, וגם עושים עלינו דברים בעולם באמצעות השפה, רק שהיא שקופה, אנחנו לא שמים אליה לב.
או שבית המשפט אומר, אם אני אתחיל פה, אם אני אתן פה תקדים, שאלימות מילולית היא גם כזאת שמגיעה אליה פיצוי של חברת ביטוח אחרי, בסוף אנחנו מדברים על
כסף, יש כסף, כן.
אז אין לזה, זה בור ללא תחתית, כאילו, אז כל דבר יכול להיחשב אלימות מילולית, מחר תבוא ותגיד לי שהעליבו אותך, ואיך אני מודד את זה בעצם?
נכון, יש בזה, א', כרגע בין שאת לא יכול לעשות את זה, כי החוק לא מאפשר לו, אבל יש בזה סיכונים בהחלט. אנחנו מצד אחד אני טוען שאנחנו צריכים לזהות טוב יותר את הפגיעות האנושית, ומצד שני אני מסכים לזה שיש, ברגע שאנחנו פותחים לדבר, יש איזו אינפלציה של תביעות הבל ובחינות, אני קורא לזה העריצות של הפרנואיד, לא באופן פסיכואנליטי, אלא בתור מטאפורה. כל מי שחושב שפגעו לו או עשו לו...
כן, ואנחנו חיים גם בתרבות כזאת של קורבנות, אז אתה יודע, בכולנו אנחנו כל הזמן קורבנות של איזה משהו. כל הזמן מעליבים אותנו.
ואם אפשר להרוויח מזה, אז למה לא?
אני מסכים שיש איזושהי תרבות כללית, למשל, של להלב והתנצלויות, ואנשים שכל היום נעלבים תחת השמש בכל עילה אפשרית, ומחמסים התנצלות מכל גורם אפשרי, ובהחלט צריך שיהיה כאן יותר מזה. השפה, יש לנו איזה הרי, בתור ליברלים, נניח כרגע, אני לא מדבר בכל ליברלים באופן כללי, יש לנו איזושהי נטייה להבחין בין פעולה ובדיבור, נכון? אם אתם רוצים, הליברליזם בנוי על ההבחנה הזו, ההבחנה מטאפיזית בין פעולה ובין דיבור. החוק מגביל פעולות, והוא לא מגביל דיבור. אבל ברגע שאנחנו רואים דיבור בתור סוג של פעולה, דיבור של משהו שעושים איתו דברים בחיים, מעליבים וקורטים חוזים ומוצאים פסק דין ומבטיחים לבוא ועושים כל הדברים אחרים שמשפיעים על העולם החברתי שלנו, אז הרווח הזה בין דיבור ופעולה נעלם.
תשמע, מרגלית הרשפי ישבה בבית סוהר כמה שנים, רק בגלל שיגאל עמיר אמר לה שצריך לרצוח את רבין, והיא כאילו לא דיווחה, אז דווקא מצאו לנכון להושיב אותה שם.
כן, אבל זה היה מקרה בלי שאני רוצה להיכנס לפרטים של הקייס באופן ספציפי, זה ידרוש שיחה מסוג אחר לגמרי, שאני אשמח נהל אותה. הטענה בין השאר של מרגלית הרשפי הייתה של זכות השתיקה. היא לא חייבת לדווח, כי תסתכלי על הכותרת של הספר שלי, על מה המשפט עושה כשהוא מדבר וכשהוא שותק. יש המון שתיקה במשפט. הזכות לשתוק, ההתעלמות של המשפט, השתיקה כסוג של דיבור, לא השתיקה כהיעדר, זה משהו שלא קורה, אלא השתיקה כסוג של ביצוע, כסוג שתופס עצמו את החלל, והיא באמת טענה, א', לאיזה סוג של זכות שתיקה, לא חייבת לבוא להגיד לכם שום דבר, ושתיים, זה משהו שלא קשור כל כך לתזה שלי, לאכיפה בררנית, זאת אומרת, יש המון אנשים בעולם שמספרים להם על... על עבירות שהולכות להתקיים, והמשטרה לא טורחת לזמן אותם
לחקירות
וכדומה. אבל זה מאוד מעניין, הזכות שלנו לא לספר. כן, הזכות שלנו לשתוק. מצד שני, את יודעת, את שומעת כל יום את הילד של השכנים שלך צורח, יש לה זכות לשתוק?
או הכלבים שנובחים בכל הדירות מסביבי, מה יהיה עם זה?
אני רוצה לשאול אותך, דיברת מקודם על האלימות המילולית, ועל זה שקשה להתייחס אליה במשפט כאלימות. אבל לפעמים... בספר שלך יש מקרים של אלימות ברורה מול גוף של מישהו, ועדיין השפה מאוד מתקשה להתמודד עם זה. כשאתה מדבר על אבסורד, אתה מדבר על, 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 על הסיפור הנידח על מותו האלמוני של עבד אל חלק בן סלח יסין מקלנסווה.
הנה, אמרת את שמו, הוא כבר לא אלמוני.
הוא כבר לא אלמוני, סיפור מדהים, שבו יש מישהו שנפגע משמעותית, אבל המשפט עושה כל מיני פלברות וכל מיני מעטלות. ספר לנו כאילו מה קורה שם. הם באמת, זה עניין אבסורדי, כמובן.
הטקסטים שלהם.
הטקסטים אבסורדים.
הטקסטים, לא יאמנו.
כן, אבל תכף תזכיר לי גם, כי אני חייבת לסיים את התשובה למאיה ששאלתי על דברים שבהם אני מעוניין לעשות רוויזיה במשפט. אחד הדברים שאני חשוב לי נורא לדבר עליהם זה על מטאפורות, ואיך המשפט עובד באמצעות מטאפורות שהן לפעמים מטאפורות שגויות, ולא מבין בעצמו מה הוא עושה. הסיפור שאתה מתאר זה תופעה שמעניינת אותי באופן כללי, לא רק בספר הזה, אני מתעניין בנידחות. אני מתעניין בתופעת הנידחות, וכאן אתה מדבר על סיפור של הרג, רצח, גרם מוות, כזה שאתה רוצה, של ירו, יש גופה, אין שום טיפול של הרשויות במקרה ההרג, ההרג הוא מטוטל לגמרי מתחת לשטיח, זה בעיה, יש גופה, אפשר לתתה אותה גם כן, אגב המוטיבציה כאן לא לגמרי ברורה, זה לא ברור לגמרי למה הרשויות עושות את זה. יכול להיות שפשוט לא עניין אותם. זה אדם נידח, במקום נידח. פשוט לא רוצים להתעסק בזה, ואז זה נורא מעניין איך צריך לספר סיפור באופן שמנתק את הקשר בין היריות שקרו והעובדה שיש לנו גופה. ויש שם שימוש במנגנונים לשוניים מאוד מורכבים, שבית המשפט ממש בייאוש כמעט, כי לא הביאו לו ראיות, כי התביעה לא ניסתה אפילו לטעון שהיה כאן איזה מעשה של גרם מוות. בית המשפט בייאוש כמעט מנסה לעשות היגיון מהסיפור הזה ולא מצליח. כן, הרבה פעמים מה שאנחנו...
התביעה, כתה כותב, אינה מוציאה מכלל אפשרות שגם אנשים אחרים, מלבד המערערים, ירו כן. בכפר באותו לילה. זאת אומרת, כן. אישה לדעת, כן. כולם יורים בכל הזמן.
כן, אז... כן, כן, כולם יורים, אז מי יודע. אז אין ראיות בליסטיות, אין שום... ואתה שואל את עצמך, איך נוצרה כאן מערכת שלמה שתומכת בסוג כזה של דיבור, שגם התביעה מסוגלת לטעון טענות כאלה? זו טענה שסנגורים לא היו מעזים לעלות. ומצד שני, גם בית משפט שמוכן לא רק לשמוע את הסיפור, אחד הדברים המעניינים מאוד בשפה של שופטים, זה יתפוס שופט או שופטת שבשלב מסוים מתחילים לדבר בשפה של אחד הצדדים. הרבה פעמים בלי שהם מודעים לזה. כל פעם שאני רואה אנחנו, כן, אנחנו, האדם הסביר רואה שרה, מי זה הבן אדם הזה? מי זה אדם שככה הוא חושב? מי זה אדם שככה הוא מרגיש? מי זה אדם שככה... אני בפרק אחר בספר, למשל, אני מראה מצב שבו גם כן, קייס של בן אדם שהיה רואה ליד התנחלות שילו, שירה והרג באיזשהו אירוע, אירוע זו מילה נדרת בעברית, נכון? בן אדם חוזר, אומרים לו, חזרתי מאירוע, אומרים לו, איך היה, הבאת המתנות?
כן.
אז איך היה הבופה? אז התנחל משילו שירה והרג רואה פלסטיני ליד ההתנחלות, כשבית המשפט מדבר על האירוע הזה במונחים הולכים ומתגברים של אימה. ממש מתאר את זה בתור סרט אימה, הוא מספר את ההתנחלות הריקה מתושביה באותם שעות, ומתחיל לספר את הסיפור מקראת מבטה של אישה שהיא רואה את הרועים הערבים האלה, מתקרבים מאיזשהו תווך בלתי מסוים, כמו איזה כרישים שסובבים, והיא מחביאה את הילדים שלה מתחת למיטה ומתקשרת לגברים, שיבואו להציל. ממש תסריט של סרט אימה קלאסי, מאוד תל חי כזה. אנחנו יודעים את המיתוס הציוני, מה קורה כשערבים לכאורה שוחרי שלום מגיעים ליישוב יהודי מבודד. רק מה, כששאלת את היורה עצמו, שעמד לדין, אם הוא פחד באיזשהו רגע, הוא מכחיש את זה מכל וכל.
כן.
זאת אומרת, בית המשפט המציא לגמרי סיפור, ושם את עצמו בתור הגיבור המרכזי.
האם זה במקרה
ש... ושאל את עצמו איך אני הייתי מרגיש כשהשחקן הראשי בכלל מכחיש את זה, אומר מה פתאום לא פחדתי לרגע
אחד. אז איך אתה יכול לתת אמון עדיין? יכול להיות שאתה נותן אמון, כי אתה צריך להגיד שאתה נותן אמון במערכת המשפט, אבל הנה דיברנו על שני סיפורים, במקרה לגמרי הגיבורים שלהם ערבים, שלא נעשה צדק, ובית המשפט עושה הכל כדי שלא יהיה צדק.
בסיפור השני שסיפרתי, אני, סיפור ראשון אין לי הסבר. סיפור השני שימנתי, אני לא חושב שזה היה בכוונה. אני חושב שזה חלק מהאידיאולוגיה התרבותית הכללית שלנו, להתייחס לאירועים שקשורים בהם יחסים כאלה של יהודים ערבים באופן מאיים. אלה הנרטיב שלנו, אלה המיתוסים שלנו. כשאני אומר מיתוסים, אני לא אומר את זה באופן שלילי. כל תרבות יש לה מיתוסים מכוננים שמלמדים את האנשים איך
כן, וקשה מאוד להתחמק מהסד של המיתוסים האלה. אנחנו צריכים עוד שנייה לסיים, אבל אנחנו בכל זאת רוצים לדבר על המטאפורות, וספציפית אתה כותב על המטאפורה של עונש המוות, שזה כשלעצמו נראה לי לא דבר מטאפורי, במיוחד עבור האדם שכך נענש.
כן. אני מנסה לקחת את השפה ולהראות את השפה של המשפט, לא משנה, זה כתוב שם על מטאפורות של עונש מוות, אני עוסק הרבה במטאפורות של טכנולוגיה, כן... שומעים עכשיו, מאזינים לכם דרך מרשתת, שזה משהו שכולו כולו בנוי על מטאפורות של גלישה ופריצה, והעונש המוות הוא דבר שאני כותב עליו בנפרד, יש לי מחקר נפרד שעוסק בעונש המוות, דבר שמאוד מאוד מרתק אותי. היכולת של הריבון להשמיד את הנתין בתור סוג של ענישה. כן, לא סתם עונש שאני שולל מכה, נגיד חירות או קניין או איזשהו רישיון נהיגה, אלא פשוט להשמיד, ואני מנסה להבין איך זה קיים, איזה שפה מדברת על זה במדינות של אמנה חברתית, כשהיחידים הם אלה שבונים את ה... והגעתי למסקנה שהבעיה המרכזית כאן זה מטאפורות של קניין, זאת אומרת שאנחנו מדברים, תחשוב רגע, אנחנו אומרים החיים שלי, אבל החיים הם שלך? אם החיים הם שלך, אז יכול להיות שמישהו יכול לקחת אותך ממך, אבל האם הם באמת... שלך, אם היחס שלך לקיום שלך הוא יחס של קניין, המשפט רגיל לזה שהוא לוקח דברים מאנשים. יש שם תיעוד די מורכב שמנסה לפרק את המטאפורות, איך אגב זה לא רק החיים שלי. תחשוב על השפה הרגילה שלנו, הצער שלי, הכאב שלי, הכל דברים כאלה שאנחנו עוסקים המון בקניין, בעלי, אשתי, מילים שבתוכם, האם היחס הזה הוא יחס קנייני, היחס הכל כל כך מורכב הזה, חבר שלי, המאזינים שלי, הקולגה שלי. אני חושב שאנחנו בתוך חברה כזו מרקנטיליסטית, חברה של מסחר, שבתוכה הדיבורים, העובדה שאנחנו כל כך הרבה מהמארג החברתי שלנו בנוי על מטאפורות קנייניות, על יש לי, אין לי, לקחו לי וכולי, קניתי את השוק הרעיונות, מאיפה יש לי את הרעיונות שלי, הלכתי לשוק, קניתי אותם, לא חשבתי אותם לבד, לא ייצרתי אותם, כן, המטאפורות הם לא של ייצור, הם של קנייה, המטאפורות האלה, צריך להיות מודעים להם, לפרק אותם, להבין איך אנחנו חושבים דרכם, והרבה פעמים לשנות את אופן החשיבה שלנו, בהחלט, אני חושב שהם גורמים לרומות ופעמים לעיוותים, שעד היום לא הבינו כל כך למה העיוותים האלה דווקא, קיימים. הוויכוח על עונש המוות שלא נגמר, ויש איזו הרגשה פה בארץ שעונש המוות זה משהו אזוטרי שלא קיים. עונש המוות הוא אחד הבסיסים לאמנה החברתית בינינו ובין ובין הריבון. הוויכוח הזה מרוויח המון מהניתוח הזה של הנרטיבים והמטאפורות והסיפורים סביב עונש המוות.
נקרא להנהלת בתי המשפט, איזה חג יש בקרוב?
שבועות?
שבועות, לקנות את הספר הזה.
תמיד יש איזה חג בקרוב.
לקנות לשבועות לשופטים, מעניין, זה נחמד, זה מעניין להסתכל מהצד על עצמכם קצת, תראו, אפשר ללמוד פה כמה דברים.
שיבינו מה הם עושים כשהם משתמשים במטאפורה, ושאר הדברים,
וגם בלשכת עורכי הדין.
נגענו רק בקצה של הספר המאוד מאוד עמוס הזה, ומעשיר, יונתן יובל, שפות של צדק, מה המשפט עושה כשהוא מדבר וכשהוא שותק, הוצאת אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
להתראות.
עכשיו, המדף של זוהר.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו כרגיל בימי שני עם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, שמוסיפה ספר למדף הספרים המומלצים לילדים ונוער. שלום פרופסור זוהר שביט.
שלום שלום.
אנחנו מדברים היום על לאה נאור ועל זרעים של מסטיק, שזה חלום, אתה שותל את הזרעים האלה ויוצא לך עץ של מסטיק, זה עסק טוב?
נכון מאוד. מי לא מכיר את השיר הזה, זרעים של מסטיק? מי לא מכיר את פנטזיות הילדות האלה, ילדים שכותפים פירות לא אכילים, מנסים למכור אותם בשכונה, אתם מכירים את זה? או שהם שותלים בחצר הבית כל מיני שתילים, טפחים אותם בסבלנות. אז לאה נאור לקחה את זה צעד אחד קדימה, והיא מתארת קבוצת ילדים ששוטלת בערוגה גולות של מסטיק, ומצפה לפירות שלהם בעונה הבאה, מפני שכמו שנטה אומרת, המסטיק ינבוט, ככה נטה אומרת, פשוט כי כבר אין לו ברירה אחרת.
כן. עכשיו, חלום.
אנחנו מדברים היום על לאה נאור גם כיוצרת עם נפח יצירה עצום, כמו שמאיה אמרה בפתיח, וגם מפני שבשבועות האחרונים הפעילות של משטרת התקינות הפוליטית הצליחה לעורר עוד ויכוח, והפעם הם שימנו את הספרים של דוקטור זוס. אז אנחנו נדבר על לאה נאור, שבין השאר היא הפליאה לתרגם לעברית את דוקטור זוס, ותרמה תרומה באמת בהיקף אדיר לספרות הילדים, בשיריה, במחזות שהיא כתבה, בתוכניות הטלוויזיה לילדים, וביניהם כמה יצירות הכי יפות, זרעים של מסטיק או השירים, אדון חרדון, מקלה עליזה, בואי אימא, שאני חושבת שעצם הזכור שמם מיד מזמזם לנו את השיר ברור.
כולם מכירים. נכון. תספרי לנו קצת עליה לפני שאנחנו עוברים ליצירה שלה.
אז תראו, אפשר להגיד שהייתה לה ביוגרפיה ממש קלאסית של נערה ציונית מגשימה. זאת אומרת, היא למדה בבית ספר חקלאי בעיינות, היא שירתה בנחל, היא הייתה בין מקימי קיבוץ נחל עוז, ואז לדבריה במקרה, היא אדם מאוד מאוד צנוע, אז שום דבר אצלה הוא לא גורלי ולא עולמי, אלא ככה במקרה היא התחילה לכתוב לילדים, ולשמחתנו הרבה היא לא חדלה. ובאמת היקף היצירה שלה לא נתפס, מאות של סיפורים, שירים ומחזות, התוכנית קרוסלה בטלוויזיה הלימודית, המחזמר המצליח, זרעים של מסטיק, השתתפות בתוכניות טלוויזיה, פרפר נחמד, רגע עם דודלי בבית של פיסטוק, קשקשת, הייתי אומרת שהיא שותפה לבניית אבני הלגו של הילדות הישראלית.
נכון. בדיוק כל הנכסים שלנו כילדים.
ממש. ואם זה לא מספיק, כמו שמאיה אמרה, היא גם אדם נורא חרוד, זה אתוס אחר של עבודה, אז היא הרבתה לכתוב ללהקות צבאיות, והשירים שלה הולחנו על ידי טובי המלחינים, וזה מאוד מעניין, כי השירה שלה חוצה גבולות, וגם המלחינים של השירים שלה שרים בקולות שונים, והם בני דורות שונים. במצד אחד אפשר למצוא בהם את סשה ארגוב, משה וילנסקי, נחום הימן, המלחינים הגדולים של העבר, והמלחינים של ההווה, שלום חנוך, מתי כספי, נכון, ויוני רכטר.
מה בעצם מאפיין את השירה שלה?
אז באמת שאלה טובה, תראי, כמו עין הלל שדיברנו עליו בשבוע שעבר, גם השירה שלה לא עוסקת בשאלות הגדולות של הציונות ויישוב הארץ והביטחון, אולי מפני שהיא הקימה את זה במעשים שלה, אלא היא מתארת את הילד, ולעיתים קרובות מתוך מבע משולב איתו, ויש לה כישרון מיוחד לראות את הדברים מנקודת מבט של ילדים וההבנה של עולמה, ואני חושבת שהשירים שלה במידה רבה התרימו את ספרו של יהודה אטלס, והילד הזה הוא אני, כמו לדוגמה, אני אולי נקרא ציטוט מהשיר מילים שאני שונא.
כן.
הוויכוח שלי עם גדולים זה בעיקר על מילים. הם אוהבים מילים שאני שונא, כמו סליחה וכמו תבטיח, ילד נבון או תלבש כבר פיג'מה, ושונאים מילים שאני אוהב, כמו דווקא וכמו לא רוצה או יודע בעצמי.
אז היא באמת, באמת מתארת את הדברים מנקודת המבט של הילד, והיא גם יודעת לעשות עזרה לדברים שנראים לנו כמבונים עליהם, אבל ילדים לפעמים מביטים בהם בפליאה, והיא גם יודעת להתבונן יפה מאוד בטבע ובבעלי חיים, כמו באדון חרדון ופלפילון. עכשיו, היא מעידה על עצמה, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מאפיין אותה, שהיא תמיד השתדלה להפוך כל דבר מסובך לפשוט, אבל צריך להבין, זה לא להפוך אותו לפשטני, אלא לפשוט. וכמו הילד של עין הלל, גם הילד של לאה נאור אוהב לשאול שאלות. תחשבו למשל כמה חוכמה יש במשפט הבא שהילדה איננה שואלת. נקרא את הציטוט אולי?
תמיד אתה אומר לי, תשאלי, תשאלי. כל מה שאת לא מבינה, תשאלי. אבל יש לי שאלה אחת שאני אף פעם לא שואלת. אבא, בן כמה היית כשהיית ילד?
תחשבו על זה, בן כמה היית כשהיית ילד? מה התשובה לשאלה הזאת? אף פעם לא הפסקתי להיות ילד, אף פעם לא הייתי ילד. מה הגיל הנכון להיות בילד? השאלה הזאת נשארת פתוחה, וכשאנחנו בקרוב נעלה על המדף כמה ספרי ילדים, ילדות קלאסיים כמו פיטר פן, אנחנו נעסוק הרבה בשאלה הזאת.
נדמה לי שבאמת באופן כללי, כשאנחנו מסתכלים על היוצרים שאנחנו כל כך כל כך אוהבים, זה בעיקר הדבר הזה שהצליחו לכתוב לילדים, אבל לא בצורה מטופשת, באמת להבין את איך שהם מסתכלים על העולם, שזה לא כמו שמבוגרים מסתכלים על העולם, אבל זה לא אומר שהם מסתכלים על זה בצורה טיפשית, אבל אנחנו חייבים, חייבים, חייבים עם לאה נאור גם לשאול על דוקטור סוס, כמובן.
נכון, היא באמת הכי מזוהה עם התרגומים של דוקטור זוס, היא תרגמה 38 ספרים בצורה מבריקה, ושוב היא מספרת שהיא תרגמה את זה כדי לתרגל את האנגלית שלה, תארו לעצמכם.
מדהים.
ואז נערכה תחרות, והתרגום שלה שהיה אצל איזה חבר הוגש בלי שהיא תדע לתחרות, וזכה בפרש. וזה אגב לא מפתיע שהוא זכה בפרש, מפני שנאור הבינה שכשמתרגמים ספר כזה, צריך לשמור על מאפייניו של הטקסט המקורי, גם אם זה לכאורה במחיר של שינוי שלו. אז למשל, לגבי חלול תלול, שנקרא במקור A Cat in the Hat, אי אפשר לחרוז חתול עם מגבעת, נכון? וברור שזוס עצמו בחר בזה בגלל קט והט. Mm-hmm. והיא באמת החליטה על חתול תלול, ויצרה משהו חדש לגמרי, כי הבינה שהחריזה יותר חשובה מהדיוק במילים עצמם. בצדק היא קיבלה את מדליית אנדרסן על תרגומי מופת, והיא באמת בתרגום שלה, ממש כמו לשון השירים שלה, היא חסרת פוזות, היא רעננה, היא מקיימת דיאלוג עם הילד, וכמו שאתה אמרת עכשיו, היא לא מתיילדת, אבל היא מצליחה להעביר לעברית את השובבות והתחכום שהיו במקור, בלי לוותר על האוניברסליות של השפרים, וגם לשמור על המקומיות שלהם.
התרגום של ספרי דוקטור סוס, הוא היה מורכב מאוד, בגלל בעצם המטרה המקורית שעמדה מאחוריהם.
בדיוק, סיפור נורא מעניין. ב-1954 פורסם גוואלד, דוח על השכיחות של האנלפביתיות של הילדים בארצות הברית, ואז התחילה פעילות ציבורית, והמול שיוצאים מאוחר יותר לאור את ספריו של הקריקטוריסט תיאודור זוס גייזל, ביקש שיכתוב ספר שיהיה בנוי רק על 500 מילים. וכך נולד הספר חתול תעלול, ומאוחר יותר הוא עוד יותר הכביד עליו, הוא ביקש ספר שיהיה בנוי על 250 מילים, וגם הספר הזה תורגם לעברית בשם לא רעב, לא אוהב, וכאן בכלל הייתה נאור בעיה אחרת, כי במקור הוא נקרא Green Eggs and Ham, והלו יש מין
לא בא בחשבון, כן.
על הזכור של חזיר ומוצרה, והיא צריכה לפתור את זה.
צריך להגיד שזה באמת נורא קשה.
בשם לא רעב, לא אוהב.
זה נורא נורא קשה. אם יש לך מעט מאוד מילים, זה הופך את המטלה להרבה הרבה יותר קשה.
בהחלט, בהחלט, והיא עומדת בזה ממש בגאון. עכשיו, אנחנו החלטנו לדון היום בלאה נאור וגם בתרגומיה, כי הייתה הכרזה על ההפסקה של הדפסתם של שישה מן הכותרים של דוקטור זוס בשל האופי הפוגעני שלהם והשגוי והצגה הגזענית וחסרת רגישות. ודוגמה הביאו דמויות מהספר רוצה להיות מנהל של גן חיות. עכשיו אני מוכן להגיד לכם שאני הסתכלתי באיור הזה שוב ושוב, לא מצאתי בו ביטוי לגזענות, ו הכל כנראה בעין המתבונן, אבל כנראה מי שמחפש בכוח ראיות לעמדה גזענית, גם נמצא אותה. מצחיק הוא שבגלל שהספר הפסיקו, הודיעו על הפסקת ההדפסה של הספר, עלו פלאים המחירות שלו. אז התחלתי לחשוב שזה אולי בסך הכל היה תרגיל ביחסי ציבור.
לגמרי,
ככה זה מקרה, נשמע. בכל מקרה, אני חושבת שהפסוק שלא לשמה בא לשמה, עובר כחוט השני ביצירה של לאה נאור, לא רק האופן שבו התגלגלה לכתיבה של ספרות ילדים, או לעבודה על תרגום דוקטור זוס, גם גורלו של אחד משירי הידועים ביותר, בואי אימא, הוא מאוד מעניין. זה במקור נכתב כשיר עיתולי, שתיאר איך ילד תחמן עושה את הכל, כדי שאימא שלו לא תצא מהחדר, תחבא את האור, אנחנו כולנו מכירים עלו את הניסיונות האלה לדחות את כיבוי האורות. משום מה, השיר הזה מושמע באופן קבוע, דווקא בטקסי יום השואה ויום הזיכרון, אולי בגלל הלחן.
לחן, נורא עצוב.
עצוב, נכון.
כן. אני חושבת שהלחן קבע את הגורל של השיר.
וגם התשוקה לאימא, שהיא התשובה.
נאור זכה בהרבה פרסים, פרס זאב, פרס אקו, פרס דבורה, עומר, וכאמור, איתור אנדרסן על תרגום ספרי דוקטור זוס. אבל אני חושבת שהפרס הגדול שהיא באמת לכתה בו הוא אהבת הילדים. כשביתי נוגה נשאה, היא ביקשה להשמיע בחתונה שלה את שירי דודלי וקשקשת. וכאשר אני ראיתי את חבריה מפזזים לכל השירים האלה, הבנתי עד כמה הם עיצבו את הילדות הישראלית. אז גם אנחנו נצרף את רעים של מסטיק בשמחה למדף הספרים שלנו.
פרופסור זוהר שביט, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו ניפגש שוב בפינה הבאה.
תודה לכם. תודה
רבה. להתראות. אנחנו לסיום נפנה זרקור על מחקר ספרותי, נכון?
כן.
של פרופסור נעמי בורון, שחוקרת את האופן שבו המעבר שלנו לטכנולוגיות דיגיטליות פוגע, יובל, בלמידה כן. ובזיכרון.
אמרנו, נסיים ככה באיזה, בטעם טוב כזה.
זה בטעם טוב לחלק מאיתנו שקוראים ספרים כמו שצריך, עם נכון. נייר והכל.
זה נכון.
המחקר שהתפרסם לאחרונה עוסק באופן שבו המעבר לדיגיטל משנה את האופן שבו אנחנו חושבים, לומדים וזוכרים. הוא מתייחס בין השאר גם לטקסטים כתובים, באופן שהוא לא בלתי קשור לדברים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן בעצם. אנחנו
נכון,
מתעסקים בדבר
מתעסקים
הזה.
נכון, מתעסקים כל הזמן בהבדל בין ספרים מודפסים לספרים דיגיטליים, וזה בדיוק העניין. היא מתייחסת שם לכל מיני דברים, מתייחסת, אנחנו נדבר על זה, היא מתייחסת לכל מיני דברים, אבל גם לטקסטים. היא מתייחסת שם למחקרים על קריאה וכותבת, כשקוראים במכשיר דיגיטלי, משקיעים בכך פחות מאמץ מנטלי, מאשר כשקוראים חומר מודפס. אנחנו פחות invested, פחות מושקעים בזה. מתברר שמחקרים עדכניים מוכיחים שככל שאנחנו מתרגלים לקריאה באמצעים דיגיטליים, נדמה לנו שכשאנחנו מתרגלים, אז זה ממזער את היתרונות של חומר מודפס, כי אנחנו מתרגלים לטכנולוגיה החדשה. לא! היתרון של קריאה של טקסט מודפס רק גדל וגדל ונעשה משמעותי ומובהק עוד יותר. זה לא מדובר על התרגלות לשיטה חדשה, לטכנולוגיה חדשה, זה פשוט הדברים כשלעצמם.
היא טוענת במחקר שחלק מהאפשרות להבין ולזכור טקסט נשענת על המגע של ספר, זה מאוד מעניין. למה? מה פתאום המגע קשור לזיכרון?
כן.
וגם היא אומרת שספר פיזי מקל על הקורא לבנות מפה קוגניטיבית שלו, אני ממש את זה מרגישה בקריאה שלי. האם קטע מסוים היה בראש העמוד או בתחתיתו, בדף ימין או שמאל, ומפה כזאת פשוט אי אפשר להמציא, היא לא קיימת עם טקסט דיגיטלי.
לא,
גם
הכל
הרעיון הזה שאתה לא יודע איפה אתה.
כן.
אני בהתחלה, אני באמצע, אני נכון. בסוף, אין לך את התחושה הפיזית, אבל לא הייתי חושבת שזה משפיע.
זה משפיע, אתה לא יכול, אתה מסתבר שזה משפיע על איך שאתה קורא ועל איך שאתה זוכר, ואיך שאתה מאבד את הטקסט. ועוד דבר שמשפיע מאוד, זה גם אני שם לב אליו ומרגיש אותו מאוד, זה שאמצעי החיפוש הקלים בטקסט הדיגיטלי עושים לנו בעיות בענייני הפנמה של הטקסט. כשקוראים מחפשים קטע בספר פיזי, הם מדפדפים, חייבים לדפדף ולעבור, לקרוא פה, לקרוא שם, להבין אם אתה לפני או אחרי הקטע שרצית להגיע אליו, עד שמגיעים לקטע הרלוונטי. בספר דיגיטלי זה לא קורה, זה מקשה על הקורא לבנות את מערך ההקשרים שמסייעים לו להבין את הספר. היא מכנה את הקורא הזה, ואני בטוח שאת אוהבי את זה, אגוצנטרי, כלומר הוא עסוק במה שהוא רוצה מתוך הספר ומתוך היצירה, ופחות במה שהיצירה אומרת לו כך. היא אומרת לו, אני רוצה להציג בפניך משהו, הוא אומר לה, לא, אני רוצה רק את מה שאני רוצה. קורא כזה הוא ביקורתי פחות, ומעמיק פחות.
עוד דוגמה במאמר שלה נוגעת לתחום אחר, אומנות, אבל היא מבהירה מאוד מה קורה לנו גם כשאנחנו קוראים ספר. היא מתארת ניסוי שבו סטודנטים במוזיאון חולקו לשלוש קבוצות. האחת נדרשה להסתכל ביצירות, השנייה לצלם אותן, והשלישית נדרשה לצלם ולשתף ברשתות החברתיות. הקבוצה שזכרה את היצירות הכי טוב, הייתה כמובן הקבוצה הראשונה, אלה שרק הסתכלו ביצירות, פשוט הם היו שם, הם
נכחו ברגע. היצירות.
עצם התהליך של הצילום משבש את המהלך הקוגניטיבי של הצפייה ביצירות, היא אומרת.
זה נורא. זה נורא, זה אחד הדברים הכי מדקים שקראתי, כי בעיקר כי אני, באמת, כמו שאמרת, אני מרגיש שזה סופר נכון. אני קורא בדיגיטלי, פשוט קל לי מדי למצוא מה שאני מחפש. אני זוכר מילה שהייתה באיזה קטע מסוים, ואני פשוט מקליד אותה, וזה חוזר מיד לשם. ואני מוצא את עצמי גם באמת בתוך, כמו שאת אמרת, שטף של טקסט. אני אף פעם לא יודע איפה, אני לא יודע אם ספר הוא עבה או לא. אני לא יודע אם יש
בו... אבל כשאתה מתחיל לקרוא, אז אתה לא בודק כמה עמודים הספר?
אני לפעמים מסתכל, אבל אז כשאתה...
אין לך את התחושה הזאת.
אין לך את התחושה. כשאתה קורא ספר, למשל, כמו הספר של יונתן יובל, שהוא ספר מאוד מאוד...
אב קרס.
ואני נגיד באמצע שלו, אז אני רואה, אוקיי, יש לי בערך עוד חצי, אני מבין איפה אני מבין את העולם שבו אני נמצא, וכשאתה בקובץ דיגיטלי, אין לך מושג כמה קראת, כמה עוד נותר לך, וזה משפיע מאוד על האופן שבו אני קולט. אני מסכים לגמרי.
אבל רגע, אני מבינה עכשיו שזה משפיע, אבל אתה מרגיש שזה משפיע?
כן.
כלומר, כן, לא הייתי מדמיינת לעצמי שזה משפיע. אולי הייתי אומרת את זה כדי לקנטר אותך, אבל לא הייתי
חושבת
שזה באמת.
אני חושב שזה נכון. אני חושב שעכשיו כשאני חושב על זה, הרי אני קורא מדי פעם גם ספרים מודפסים.
אתה מרגיש שספר מודפס שקראת, היית יותר שוקה בו?
היה לי גם איתו מערכת אינטימית יותר, מערכת יחסים אינטימית יותר. התייחסתי אליו אחרת. הוא גם נוכח בעולם, יש דבר, זה לא סתם איזה מין קובץ. הקלות שבה מקבלים קובץ ומוחקים אותו, וזה, זה ספר לפחות צריך לעשות לו איזה גניזה אחר כך, לטפל בו, להעביר אותו הלאה, להעביר אותו למטה, לתרום אותו
לבית
לספרייה.
לבית כנסת, כן,
בדיוק.
גניזה.
זה מדכא מאוד.
למה זה מדכא? אתה עוד יכול להינצל מהדבר הזה, אתה לא. פשוט תחזור לקרוא ספרים מנייר.
לא, זה עבוד.
למה זה עבוד?
כי זה נוח מדי.
אני לא מבינה, זאת אומרת, זה הרי דבר, פשוט זה תלוי בך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה אומר, זה לא טוב לי, אבל אני אמשיך לעשות את זה כי זה נוח.
זה כמו שפרופסור יונתן יובל מדבר על זה שאנחנו שבויים בתוך הפרדיגמות והמיתוסים שלנו. אני כבר שבוי בתוך הדבר הזה, זה עבוד לי. נידונתי לחיים ללא הבנה של טקסטים.
אז אני חושבת שאתה בהחלט בתחום הנכון, של הגשת תוכניות ספרות.
ועם התחום הנכון הזה אנחנו נסיים להיום, ונגיד תודה לתמר בנימין ודימה קרנצוף שעשו איתנו את התוכנית. נזמין אתכם ואתכן כרגיל לעמוד הפייסבוק שלנו, וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.